חולין דף ד', מתחילים בעזרת השם, דף ג' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, תנו רבנן. אחרי שסנחריב הגלה מארץ ישראל את עשרת השבטים, הוא הביא במקומם, אפשר לקרוא לזה מחליפים, אבל לא כל כך נחמדים. הם היו בין שאר האומות הקוטים. ואחרי שהקוטים התגיירו, היה ויכוח בין חכמי ישראל, האם יש להם הגדרה של גרים והם נחשבים יהודיים או לא. אנחנו בברייתא הבאה נלמד שמתייחסים לקוטים כמו גרים אמיתיים, גרי אמת, רק שנזהרים מהם מכיוון שלא את כל המצוות הם קיבלו על עצמם. אמנם את מצוות שחיטה הם קיבלו על עצמם שהם לא אוכלים בשר לפני שהם שוחטים אותו כדין. רק את מצוות העריבות, כל ישראל ערבים זה לזה, ולא להכשיל מישהו אחר בדבר עבירה, את זה הם לא קיבלו על עצמם. הם למדו שכשהפסוק אומר, לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה הכוונה עיוור, זה אדם שלא רואה, ומכשול הכוונה דבר שיכול להכשיל אותו שהוא לא ייפול. אבל להגיד שאדם שיש לו תקלה בדבר איסור, את זה הם לא החשיבו כחטא של לפני עיוור לא תיתן מכשול. ולכן אנחנו יכולים לסמוך עליהם, על השחיטה שלהם, כלפי מה שהם בעצמם אוכלים. אבל מה שהם נותנים לנו לאכול, אנחנו צריכים מאוד להיזהר. עכשיו, היו שני אפשרויות איך שומרים עליהם שהשחיטה שלהם תהיה כשרה. אביי אמר שצריך שהיהודי יעמוד כל הזמן על גבי הקוטי בזמן שהוא שוחט, ורק ככה הוא יכול לוודא שבאמת הקוטי שחט את השחיטה והיא כשרה. לעומת זאת רבה קצת מקל יותר, והוא אומר שלא צריך ממש לעמוד כל הזמן בשעה שהקוטי שוחט, אלא מספיק שהוא יוצא ונכנס והקוטי כל הזמן פוחד, אולי בדיוק עכשיו הוא ייכנס, כבר הקוטי שוחט כדת וכדין. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, שחיטת קוטי מותרת לכתחילה. במה דברים אמורים? כשישראל עומד על גביו. אבל בא ומצאו ששחט, בדיעבד, אחרי שהוא ראה כבר שהוא שחט בלי שהוא עומד על גביו, אז חותך כזית ונותן לו. אומר לקוטי, שחטת מהבשר? תודה רבה. אני רוצה באמת שתביא לי את הבשר השחוט הזה. עכשיו, מכיוון שאתה השוחט, אני רוצה לכבד אותך במנה של בשר, מתוך כל הבשר שאתה שחטת. אם הקוטי מתכבד ובאמת אוכל מהמנה שהיהודי מציע לו, סימן שהקוטי יודע שזאת הייתה שחיטה כשרה, לכן הוא מקל ואוכל, לכן הוא סומך ואוכל ליתר דיוק. אבל לעומת זאת, אם הקוטי הוא מסרב, אומר לא, אני לא כל כך רוצה לאכול בשר עכשיו, וכל זה מתחיל להתחמק, והוא לא מעוניין בשום אופן לאכול, אומר לו היהודי, אם כן, תודה רבה, אבל אני לא, או שהוא אומר לו, או שהוא לא אומר לו, אבל היהודי בכל מקרה לא יכול לאכול מהבשר הזה. אכלו, אם הקוטי הלך ואכל חתיכת בשר שהביאו לו, מהשחיטה שהקוטי בעצמו שחט, מותר גם הישראל לאכול משחיטתו של הקוטי, ואם לא, אם הקוטי לא מעוניין לאכול מהבשר הזה, אז אסור לאכול משחיטתו של הקוטי, כי אנחנו תולים שהסיבה שהוא מסרב לאכול זה כיוון שהוא יודע שזה לא היה שחיטה כדת וכדין. כיוצא בו, מצא בידו של הקוטי דקוריה, הכוונה מחרוזת של ציפורים, שחוטות, נאמר תרנגולות, מהעופות הטהורים. והיהודי לא יודע אם לקנות מהעופות האלה או לא. אז איך הוא בודק לדעת האם הקוטי שחט את העופות האלה שחיטה כדין, או שהוא בא להכשיל אותו? קוטע ראשו של אחד מהן, לוקח את הראש של אחד מאותם עופות שחוטות, ונותן לו. אומר לו, אתה מעוניין אולי לאכול שנהיה לראש ולא לזנב? אתה רוצה לאכול מהראש של התרנגול או של היונה? אם אכלו, אם הוא לא מסרב לאכול מזה והוא אוכל אקוטי, אז כל העופות, כל עוף ועוף מהם יהיה מותר. אבל יהיה מותר לאכול משחיטתו של אקוטי. ואם לאו, אבל אם הוא לא מעוניין לאכול חתיכת מהעוף שהוא מציע למכירה או למסירה, אז אסור לאכול משחיטתו. אסור לאכול בכלל אף אחד מכל העופות האלה. זאת אומרת, אם הוא מוכן לאכול אחד מהעופות, אנחנו כבר סומכים על כל העופות ואוכלים אותם. ואם לא, אם הוא לא מוכן אחד מהם לאכול, לא נותנים בכלל לאכול מהעופות האלה, אפילו לא אחר. הגמרא בהמשך תבאר איך אנחנו באמת בודקים את הקוטי על ידי עוף אחד וכבר סומכים על כל העופות גם. עכשיו, מהברייתא הזאת, גם אביי שסובר שצריך שהיהודי כל הזמן יעמוד על גביו של הקוטי לוודא שהוא שוחט שחיטה כשרה, וגם רבא שאומר שאין צורך עד כדי כך, אלא מספיק שהוא נכנס ויוצא והקוטי חושש כל הזמן, אולי היהודי יתפוס אותו ולכן הוא נזהר לשחוט כדת וכדין, כל אחד מביניהם מוכיח מהברייתא הזאת לשיטתו. אביי דייק מרישא, ורבא שאומר שאפשר גם נכנס ויוצא, הוא דייק מסייפה. איך כל אחד מהם מדייק? זה מתחילת הברייתא וזה מסוף הברייתא. אביי דייק מרישא, תחילת הברייתא, משם הוא מדייק. תמה די ישראל עומד על גביו, לכן השחיטה מותרת. אבל אם הוא נכנס ויוצא, יוצא ונכנס, לא. רואים מכאן שצריך באמת שישראל יעמוד כל הזמן על גביו של הקוטי, ורק אז השחיטה שלו קשרה לכתחילה. לעומת זאת רבא דייק מסייפה. רבא גם מדייק את שיטתו שמספיק נכנס ויוצא מסוף הברייתא. מה סוף הברייתא אומרת? שאם בא ומצאו שהוא שחט, אז הוא צריך לבדוק אותו האם הוא אוכל משחיטתו או לא, כי אנחנו לא בטוחים שזו שחיטה כשרה. אבל אם יוצא ונכנס, שפיר דמי, אז זה טוב וזה מספיק ולא צריך אחר כך לבדוק את הקוטי האם הוא אוכל מהשחיטה או לא. שואלת הגמרא, נכון, טוב מאוד, אפשר באמת לדייק מהרישא לפי אביי ומהסייפה לפי רבא, בסדר, אבל הברייתא מורכבת גם מרישא וגם מסייפה. אז אם כן, ולאביי, שהוא סובר שצריך שיהיה עומד על גביו, קשיא הסייפה לשיטתו, קשיא הסייפה של הברייתא, שם כתוב עמד ומצאו ששחט, אז הוא בודק אותו, והוא לא יכול להיות בטוח שהשחיטה כשרה. משמע מזה שאם רק היה נכנס ויוצא במשך הזמן של השחיטה, כבר אפשר לסמוך על השחיטה בלי לבדוק את הקוטי אחר כך. אמר לך, יוצא ונכנס נמי בא ומצאו קרי לי. כזאת השגחה רופפת שהיהודי רק נכנס פעם ויוצא פעם, ובאותו זמן שהיהודי רק יצא, הקוטי יכול קצת להטות את הסכין והשחיטה תהיה נבלה, זה גם נקרא כאילו שהוא לא נמצא שם בכלל, בא ומצאו. כשהוא נכנס פעם הבאה זה נקרא כאילו בא ומצאו פעם ראשונה לפי הבאי. ורבא, שהוא למד שנכנס ויוצא, זה כן נקרא שחיטה כשרה, כי לדעתו בא ומצאו, הכוונה בצורה אקראית, שהוא לא היה באזור לפני כן, ופתאום הוא רואה עופות שחוטים, ואז אי אפשר לסמוך על השחיטה אילולי שהקוטי עצמו אוכל ממנה. אבל משמע מזה שנכנס ויוצא, כן אפשר לסמוך עליו. אבל נשאלת השאלה, ברישא של הברייתא כתוב מפורש, שרק אם ישראל עומד על גביו, אנחנו סומכים שהשחיטה הזאת תהיה כשרה. וזה מה ששואלת הגמרא, ולרב הקשיא רישא, עונה הגמרא, אמר לך, יוצא ונכנס, לדעתי זה נחשב כעומד על גביו דמי. כשהברייתא אומרת עומד על גביו, זה לא אומר שהוא צריך כל הזמן שהעיניים שלו יהיו ממוקדות בתוך השחיטה במשך כל אותו יום, במשך אותו שבוע, אותו חודש, כל זמן שהקוטי שוחט. אלא אם נאמר, מדובר פה בכמות גדולה של עופות, אז עומד על גביו הכוונה ש... הוא יכול מדי פעם גם להזיז את המבט וגם לצאת לגמרי ולחזור בצורה שתפתיע את הקוטי, וזה גם נקרא לפי דעתו של רבא עומד על גביו. טוב, זה דעתו של רבא. ממשיכה הברייתא, למדנו בברייתא, יותר נכון. כי היוצא בו מצא בידו דקוריה של ציפורים. כן, זה היה ממש תחילת העמוד כאן, שמה קורה אם היהודי מצא שיש לה קוטי מחרוזת שלמה של עופות, קוטע ראשו של אחד מהן ונותן לו לקוטי לבדוק אם הוא יהיה מוכן לאכול. אם הוא מוכן לאכול, סימן שהשחיטה היא כשרה, ואם לא, סימן שהשחיטה פה היא נבלה. שאלת השאלה, יש לנו נאמר 10 עופות כאן, מחרוזת שלמה. אתה נותן לו מעוף אחד, כבר אתה יכול לוודא שגם 9 העופות הן גם כן כשרות. עמי, ליחוש דילמה, היהודה והשחית שפיר. תחשוש, אולי בדיוק העוף הזאת שאתה נותן עכשיו לקוטי לאכול, הוא מזהה אותו, והוא יודע שאותו הוא שחט כמו שצריך, אבל את התשעה האחרים, אולי הוא באמת לא שחט כמו שצריך. אמר רב מנשה, בשביל לזכור את האמרות הבאות, יש סימן, מכניס איזמל בזכרים. מדובר כאן במכניס תחת כנפיו, כשהוא בא ומציע לקוטי, אני רוצה לתת לך איזשהו... חתיכה מהעופות ששחטת, הוא לא אומר לו איזה מביניהם, הוא מסתיר את זה תחת כנפי בגדו. ואז אם הקוטי מסכים בצורה אקראית, לא משנה לו איזה מבין העופות ייתנו לו, אז זה מוודא שהשחיטה הזאת הייתה שחיטה כשרה באמת. אז זה מה שהוא אומר פה, מכניס תחת כנפיו, שואלת הגמרא, ודילמה, סימן אהבה יאיב לבגבי. אולי אותו קוטי, באותו אוף שהוא שחט שריטה כשרה, היה לו סימן, וכשישראל אומר לו, אני רוצה לתת לך, אז כשישראל הביא לו את האוף אחר כך, הוא מסתכל, הוא רואה, הנה, זה הסימן שסימנתי לעצמי על האוף הזה שבאמת שחטתי אותו כשר, זה סימן שרק הקוטי יכול לראות אותו, אחרים לא ישימו לב, ואז לכן הוא מתיר לעצמו לאכול, אבל מי אמר לך שכל התשע האופות האחרות גם כן הן כשרות? אז אם זה לכאורה לא הוכחה, המרב משרשיה, לא, צריך להוסיף. דממסמס לי מסמוסי, הוא ממאך את החתיכה הזאת, כדי שלא יהיה אפשר לראות שאם היה סימן לא יוכלו לזהות אותו. שואלת הגמרא, ודילמה, כסברי קוטי, אם אין שחיטה לעוף מן התורה, ולכן את העופות באופן מיוחד הם מתירים לעצמם לאכול גם אם השחיטה לא קשרה, אז איך תסמוך על זה שהוא אוכל מהשחיטה של העופות שלו? אולי עופות הוא סובר שלא צריך שחיטה, כי הרי התורה לא אומרת מפורש שחיטה בעופות. התורה מדברת על שחיטה של בקר וצון. רק אנחנו דורשים בהיקש שזה גם מדבר על עופות, אבל אולי הקוטים לא קיבלו את ההיקש הזה. אומרת הגמרא, ולתעמיך, שאתה אומר שאנחנו לא תמיד יכולים לסמוך על הקוטים בדברים שהם הלכה למשה מסיני, או בדברים של דרשות חז"ל, אז אם כן, מה אתה אומר? הקוטים קיבלו עליהם את דיני השחיטה. עכשיו, בתוך דיני השחיטה, לא כל הדינים כתובים בתורה. אפשר אפילו לומר שאין כמעט דינים, יש דעות שבכלל אין שום דין של שחיטה שכתוב. זה הלכה למשה מסיני, כל כללי השחיטה. אז אם כן, אני אשאל אותך. שהייה, זה שאם באמצע השחיטה, השוחט ממתין כדי כמה זמן שלוקח שחיטה, שזה פוסל את השחיטה. או דרסה, דהיינו, שבמקום להוליך ולהביא את הסכין על הצוואר העוף, על גרון של העוף, הוא דוחק אותו ללמטה, שזה גם פוסל את השחיטה. או חלדה, שהוא תקע את הסכין מתחת אחד מהסימנים, וככה הוא שחט את הבהמה, את העוף. או הגרמה, שהוא מטה את הסכין קצת, הצידה, למעלה או למטה, שזה גם פוסל. או ועיקור, אז יש כאלה שמסבירים שהכוונה שבסכין יש פגימות, וברגע שהוא שוחט את הסימנים, אז זה לא נחתך, אלא זה פשוט מאוד קורע את אחד מהסימנים, בצורה לא של שחיטה, וזה גם פוסל את השחיטה. פירוש אחר אומר, עיקור הכוונה שאולי נשמט הסימן, ולא נשחט כראוי, וזה פוסל גם כן את השחיטה, והדברים האלה לא כתובים מפורש. אז אולי הקוטים לא קיבלו אותם. ואז תגיד שגם כשהוא שוחט בהמה, אולי לא נסמוך עליו. מי כתיבה? אני אומר, לא כתובים מפורש בתורה, אלא כיוון דאחזיקו בהו, מכיוון שהקוטים החזיקו ושומרים על הכללי השחיטה האלה, אז החזיקו בהו, אז סומכים עליהם גם שהם שוחטים כמו שהם קיבלו על עצמם, וכשהם קיבלו את זה על עצמם, אנחנו יודעים שהם כל כך אדוקים במה שמקבלים על עצמם, שאפשר אפילו לסמוך עליהם שהשחיטה שלהם תהיה קשרה. אז אם כן, אותו דבר, כמו שאתה סומך בחמשת הכללים של השחיטה, שהיא לא כתובים מפורש בתורה, ואנחנו קיבלנו את זה הלכה למשה מסיני, בכל זאת אתה אומר כנראה שהשחיטה שלהם היא טובה, אז אם כן, למה? מכיוון שקיבלו על עצמם. אז אם כן, גם לגבי עוף, אמנם זה לא כתוב מפורש בתורה, וזה נלמד בהיקש, זאת תורת הבהמה והעוף, שהשחיטה של עוף היא גם כן, שעוף גם צריך שחיטה, אז אנחנו סבורים שהם קיבלו על עצמם את הדבר הזה גם, והם סוברים שאנחנו יודעים שהם קיבלו את זה על עצמם, אז אנחנו יודעים שהם גם כן נזהרים מאוד, שהם לא אוכלים עוף בלי שחיטה כשרה. אך הנמי, כיוון דהחזיקו, החזיקו. אותו דבר גם לגבי עוף, כיוון שהם החזיקו בהם לא לאכול עוף בלי שחיטה, אז אנחנו סומכים על החזקה הזאת. אומרת הגמרא, והחזוק ולא החזוק, בדלא כתיבה, תנאי היא. האם סומכים על קוטי, או שלא סומכים על קוטי, בדבר שלא כתוב מפורש בתורה, והם החזיקו בדבר הזה, האם לסמוך עליהם או לא, יש בזה מחלוקת תנאים. דתניה, עכשיו, הברייתא פה מביאה את הדעות של חכמים, והגמרא ממש בסוף, כמעט לקראת סוף העמוד, תוכיח שהמחלוקת בין החכמים בברייתא באמת עוסקת באותם דברים שלא כתובים מפורש בתורה, רק שהכותים קיבלו את זה על עצמם, האם סומכים עליהם או שלא סומכים עליהם. אומרת הברייתא, מצאת כותי, נתניה מצאת כותי, כותי שפתח מאפיית מצות ערב פסח, והריח נודף למרחוק, ובאים יהודים רוצים לבוא ולקנות מהמצות שהוא אופה. מותרת. אם אדם הולך ואוכל מהמצות האלה, הוא לא עובר משום חמץ בפסח. ולא רק זה שהמצות האלה, שהמוצא הזאת מותרת, אלא ואדם יוצא בידי חובתו בפסח. אדם יכול לאכול מהמצות האלה, ולא רק זה שזה לא נקרא חמץ, אלא זה אפילו נחשב מצה. לשם מצה, מצאת מצווה, ואדם יכול לצאת בזה ידי חובה בליל הסדר ובפסח בכלל. רבי אליעזר אוסר, מצות של קוטי זה חמץ גמור, לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצות, בדקדוקי מצוות, כישראל. הם לא בקיאים בדקדוקי מצות, מצוות, תרתי משמע, כמו ישראל. זאת אומרת, הם לא יודעים איך לשמור, הם לא בקיאים גם כן מתי העיסה כבר החשיפו פניה, או שיש בה כל מיני סימנים שמוזכרים במסכת פסחים, שאפשר לדעת בזה שזה כבר נחשב, שזה קצת התחיל להחמיץ, כמו שקוראים לזה חימוץ, וסיור, שזה כבר נהיה חמץ גמור. הם לא בקיאים מתי זה נקרא חמץ, מתי זה נקרא מצה וכולי. הם גם לא יודעים לשמור על המצה שתהיה לשמה, לשם מצת מצווה. אחד אמר רבי אליעזר, אל תאכל מהמצות שלהם, זה חמץ. רבן שמעון גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים הרבה, מדקדקים בה יותר מישראל. או כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. זאת אומרת שרבן שמעון גמליאל מתכוון לומר, שאפשר לסמוך על המצות האלה ולאכול אותם בפסח. עכשיו נשאלת השאלה, אבל במה הוא חולק על תנא קמא? הרי גם תנא קמא מתירים. אמר, מצאת קוטי מותרת, ואדם יוצא בידי חובתו בפסח. שואלת הגמרא, לפני שדנים בדעות בכלל, פשיטה, לפי תנא קמא, פשיטה שמצאת קוטי, אם היא מותרת, אז ודאי שאדם יוצא בידי חובתו בפסח. עונה הגמרא, מהו דתימה, באמת זה לא חמץ, ומותר לאכול את זה בפסח. אבל אולי נאמר שלא בקיאי בשימור, אולי הם לא בקיאים לשמור את המצה ולאפות אותה לשם מצת מצווה, כמה שמלן שכן. רבי אליעזר אוסר אפילו לא לאכול, לפי שהם בקיאים בדקדוקי מצוות. מה פירוש? כסברי לא בקיאי בשימור. הם גם לא יודעים את הסימנים של החימוץ, מתי זה מתחיל להחמיץ, מתי לא. אז אי אפשר לסמוך על המצות שלהם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, דע לך כלל, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. מה אתה חולק על תנא קמא? היינו תנא קמא, אומרת הגמרא איכא בינה היו, דכתיבה ולא החזיקו בה. מצווה שכתובה בתורה, ואנחנו לא רואים שהקוטים באמת נזרים בה. תנא קמא, הוא לא הזכיר אם מדובר פה שהחזיקו קוטים או שלא החזיקו קוטים במצווה, אלא רק אומר שסומכים עליהם. סבר כיוון דקטיבה, כיוון שהמצווה הזו כתובה בתורה, למשל חמץ, אז הם מחזיקים בה ואנחנו יכולים לסמוך עליהם. אף על גב דלא החזיקו בה, אפילו שאנחנו לא רואים מפורש שהם נזרים בזה, בכל זאת סומכים עליהם. רבי אליעזר אומר, גם אם הם החזיקו במצווה הזאת, לא סומכים עליהם, כי הם לא מדקדקים, הם לא יודעים, אל תאכל מהמצות שלהם. ורבן שמעון מגמליאל סבר, אי אחזוק אין. זאת אומרת, מצווה שכתובה בתורה, לא תמיד אני סומך שהקוטים מקיימים אותה. אם אנחנו רואים שהם מחזיקים במצווה הזאת, סומכים עליהם בזה. אבל היא לא אחזוק, אז אנחנו לא סומכים עליהם. לא. שואלת הגמרא, היא אחי, שזה מה שסובר רבן שמעון מגמליאל? היה צריך לומר, כל מצווה, איך הוא אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים. כל מצווה שהחזיקו בקוטים, סומכים עליהם. דיינו, זה נראה שהוא בא לרבות משהו, מה שתנא קמא מייתו. כאן לכאורה, היה צריך לומר, הוא רוצה לצמצם גם דברים שכתובים, רק דברים, רק אם אנחנו יודעים שהם החזיקו, רק אז אנחנו סומכים עליהם. אז אם כן, מה הלשון שהיה צריך להיות כתוב? אם החזיקו, מי בא אליי? אומר רשי, דאשתא אבא משמע שפיר דפליגת הרוויו. כשהוא אומר אם החזיקו, יותר ברור לנו שרבן שמעון בן גמליאל חולה גם על תנא קמא וגם על רבי אליעזר. למה? לתנא קמא דשארי בלא חזקה. תנא קמא סוברים שעצם זה שזה כתוב בתורה, אפילו אם אנחנו לא יודעים שהם מחזיקים במצווה הזאת הקוטים, כבר סומכים עליהם. אז רבן שמעון בן גמליאל חולק על תנא קמא, וגם רבי אליעזר דאוסר, אפילו אם הם החזיקו, כי הם לא בקיאים בדקדוקיה, על שניהם הוא חולק. ועתה יהיו למימר, אם החזיקו מדקדקים בה ומותר ודלא כרבי אליעזר, ואם לא החזיקו, אסור ודלא כתנא קמא, דשארו אפילו בלא החזיקו. זה אם היה כתוב אם החזיקו, אבל השתא דקתני כל, משמע דאפילו אנך דלא כתיבן. גם אלה שלא כתובים בתורה, כל דבר שהחזיקו בו הקוטים, הם מדקדקים בה יותר מבישראל. כל מצווה, אפילו אם היא לא כתובה לכאורה בתורה, מהלשון כל. אז אם ככה מדייק רשי, דסמכין אנא חזקיו, אפילו אנך דלא כתיבי, כתיבן נמיקה אמר דסמכין אנא חזקיו, אז אם כן, בעצם רשי מביא אותנו פה לאפשרות הבאה של הגמרא, להסביר את הדעות בברייתא. אלא אומרת הגמרא, פשוט מאוד, איקה ביניו דלא כתיבה והחזיקו בה. ההבדל בין התנאים, בין הדעות בברייתא, זה בכזאת מצווה שלא כתובה במפורש בתורה, אבל אנחנו רואים מפורש שהקוטים נזרים במצווה הזאת. ועל זה יש מחלוקת. תנא קמא סבר, כיוון דלא כתיבה, אף על גב דהחזיקו בה נמי לא. כיוון שזה לא כתוב בתורה, אז גם אם אני רואה שהם נזרים במצווה הזאת, הם לא נאמנים אצלי. הם יגיע איזשהו מקרה שיהיה להם קשה, הם יזלזלו. הם קיבלו על עצמם רק מה שכתוב, בשיח חוזק. לעומת זאת רבי אליעזר סובר, גם אם הם החזיקו וגם אם זה כתוב, אנחנו לא סומכים עליהם כי הם לא בקיאים בדקדוקי התורה. ועל זה רבן שמעון בן גמליאל בא והוא חולק ואומר, סבר, כיוון דאחזוק, אחזוק. מצווה שהקוטים קיבלו על עצמם, אז הם נאמנים ב-100% וסומכים עליהם. אז אם כן, אנחנו רואים שיש מחלוקת בכזאת מצווה שלא כתובה מפורש בתורה, אבל הקוטים קיבלו אותה, האם סומכים על הקוטים או שלא סומכים עליהם? גופה, אמר רבה, ישראל מומר שהוא אוכל נבלות לתיאבון. הוא נמצא באיזשהו כפר נידח שם באוקראינה, ואין לו שם שוחט, והוא מדי פעם רוצה לטעום טעם בשר, אז הוא יכול לפעמים להרשות לעצמו לאכול בשר, אפילו שהוא לא נשחט בשחיטה כשרה. אדם כזה בודק סכין ונותן לו. אם מגיע יהודי, שהוא מפחד לשחוט אולי, אבל הוא בקיא בהלכות שחיטה, ואותו אחד גם כן בקיא בהלכות שחיטה, אותו אחד שגר שם בכפר באוקראינה, הוא יכול לתת לו את הסכין הזאת, ולבדוק לפני כן, הישראל הכשר בודק לפני כן את הסכין שאין בו פגימה, והוא נותן לאותו אחד מומר לאכול נבלות לתיאבון. זאת אומרת, הוא לא עושה את זה בגלל שהוא נגד התורה, הוא לא אנטי כמו שקוראים לזה, אלא הוא פשוט מאוד יותר נוח לו לפעמים לאכול בשר בלי שחיטה לצערנו, כן? אז הוא אוכל לפעמים, מרשה לעצמו בשביל התיאבון, בשביל ההנאות שלו, הוא לא מסוגל לפעמים להתגבר על יצרו והוא אוכל לבלות. אדם כזה, אם אני בדקתי את הסכין וראיתי שהסכין כשרה, אני נותן לו לשחוט ואני סומך שהוא שחט כמו שצריך שחיטה כשרה. כמובן שאני בטוח גם שבן אדם יודע לשחוט. הוא מותר לאכול משחיטתו. מה היא טעמה? כיוון דאיקה אתירה ואיסורה. זאת אומרת, הוא יכול מצד אחד לשחוט שחיטת היתר, מצד שני יכול לשחוט את השחיטה לא בצורה טובה ולאסור את העוף. עכשיו, אותו מומר לא שביק היתרה ואכיל איסורה. הוא לא בכוונה ילך להכעיס לשחוט את העוף באיסור. הוא כן ינסה לשחוט את העוף ביתר, ומכיוון שהוא יודע לשחוט, ויש לו פה סכין כשרה, אז אנחנו בטוחים שהוא שחט שחיטה כשרה. שואלת הגמרא, יחי כי לא בדק נמי, אם אתה כל כך סומך על המומר הזה לאכול נבלות לתאבון, שהוא לא יאכיל אותך נבלות, כי הוא יכול להאכיל אותך אוכל כשר, אז למה אתה צריך לבדוק את הסכין לפניכם לתת לו? גם אם אתה לא בודק, אתה יכול אולי לסמוך עליו, אומרת הגמרא, לא, מטרח לא טרח, הוא לא ילך עכשיו לחפש סכין כשרה, זה בן אדם של, ככה, הכל רק תזרום, תזרום, שום דבר לא באמת, ומקבלים עליהם עול מלכות שמיים. זאת אומרת, אין סכין אז לא אוכלים, אין אצלו את הדברים האלה. אז לכן, אם באמת זה בא לו ככה בקלות, אפשר לסמוך עליו שהוא ישחוט כמו שצריך. אבל אם זה בא לו קצת קשה, אנחנו לא סומכים עליו. לכן אם הבאת על סכין כשרה, סמוך שהוא שחט כמו שצריך. אמרו לרבנן לרבה, תניא דמסייע לך. אתה אמרת הלכה, שמומר שאוכל נבלות לתאבון, אם בדקו סכין לפניכם ונתנו לו לשחוט והוא יודע לשחוט, אפשר לסמוך על שחיטתו. יש לנו ברייתא שבאמת מסייעת לך. בוא תשמע. חמיצן של עוברי עבירה. חמץ, זה דבר מותר או אסור? התשובה היא, תלוי מתי. כמעט כל השנה זה מותר. יש שבוע בשנה שזה אסור. מתי? בפסח. עכשיו, אלה שעוברי עבירה, יהודים שלצערנו הרב עדיין עושים עבירות, והיה להם חמץ לפני הפסח, אני יודע שהיה לו ארגזים של חמץ. אחרי הפסח, מותר... מותר מיד. זאת אומרת, הברייתא כאן לומדת, לא בטוח שזה להלכה, אבל הברייתא הזאת באה וסוברת שחמץ של אנשים שעוברי עבירה, שאנחנו יודעים שזה באמת חמץ בוודאות שעבר עליו הפסח, אחרי פסח מותר לנו ללכת ולקחת מהם חמץ. למה? כי מדובר פה מפני שהם מחליפים. אותם עוברי עבירה באותו זמן לא באמת רצו לאכול חמץ שעבר עליו הפסח, שהוא אסור בטוח. אז לכן, אפילו שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן כזה, שזה בטוח חמץ שעבר עליו הפסח, מה שיש לאותו עובר עבירה, כי אין לו זמן עכשיו לאפות לחם חדש, או חמץ חדש, בכל זאת מותר לנו לקחת ממנו חמץ. אם אנחנו לא יודעים בוודאות שעבר עליו הפסח, במקרה כזה שיש לו קשר, או שזה אצלו זמין, ללכת ולהחליף עם עובד כוכבים. אנחנו אומרים, מפני שאין מחליפים. הוא לא מחפש לאכול דבר שהוא לגמרי אסור. אם יש לו אפשרות למצוא בקלות, דרך שזה יהיה קצת יותר. לכן, יש לנו חזקה, כך סוברת הברייתא, שהוא הלך והחליף את החמץ שיש לו בבית עם עובד כוכבים, ועכשיו החמץ שיש לו זה חמץ של עובד כוכבים. אמנם שזה לא מותר לעשות דבר כזה, ואמנם שיש לו חמץ שעבר עליו הפסח, אסור לו עכשיו ללכת ולתת את זה לנוכרי, כדי שהוא יביא לו עכשיו חמץ שנאפה אחרי פסח, או חמץ שהיה ברשות הנוכרי בפסח, שזה מותר. אסור לנו לעשות דבר כזה, כי זה נקרא ליהנות מחמץ. כי אילולי שהוא היה נותן לנוכרי את החמץ שלו, הנוכרי לא היה מביא לו בחזרה. אז אם כן הוא נהנה מחמץ שעבר עליו הפסח וזה אסור. אבל מכיוון שזה לא אנחנו אלה שהחלפנו עם הנוכרי, אלא זה הוא החליף. אז לנו זה מותר, לאחרים זה מותר. אבל הוא בעצמו, למה הוא בכל זאת עושה את זה? כי הוא, כדאי לו, אפילו אם הוא עובר, איסור, לפחות שזה לא יהיה איסור כל כך חמור. לפחות שיהיה כמה שיותר להקל. כמה שפחות, שיהיה האיסור יותר קל. בכל אופן, סברו, חכמי ישיבה סברו לומר, שהמני, רבי יהודה היא, דאמר חמץ אחר הפסח דאורייתא. לפי מי הולכת הברייתא הזאת? לפי דעתו של רבי יהודה שסובר שחמץ, אם עבר עליו הפסח ברשות הישראל, מהתורה הוא אסור באכילה. ובכל זאת אנחנו סומכים על אותו ישראל שלא מקיים מצוות, הוא אוכל לתאבון חמץ שעבר עליו הפסח. בכל זאת, הוא עובר כל מיני עבירות לתאבון. בכל זאת אנחנו תולים שהוא כנראה החליף את החמץ אחרי הפסח, אנחנו סוברים שהוא כנראה החליף, אפילו שזה ספק דאורייתא פה, אולי הוא לא החליף, ואם זה חמץ שעבר עליו הפסח, זה איסור דאורייתא לאכול את זה, בכל זאת אנחנו סומכים על הספק שהוא כנראה החליף. וקטן מפני שאין מחליפין, אלמה, אפילו דבר שהוא מן התורה, מכיוון שזה בידו לא לעבור את האיסור, אנחנו אומרים, לא שביק אותו מומר לתאבון את תאירה, ואכיל איסורה. אז יש כאן ראיה שבאמת ברגע שבקלות אותו מומר לתאבון יכול להימנע מדבר איסור, אז הוא נמנע באמת. דוחה הגמרא את הראיה מהברייתא שאין מכאן ראיה. ממאי, דילמה רבי שמעון היא דאמר חמץ אחר הפסח, דרבנן, וכי מקילינן בדרבנן. אבל בדאורייתא, כמו שחיטה, שאם לא שחטו כדין זה נבלה, בזה לא מקילינן. אז אם כן, אין לנו פה ראיה לעניין הזה שמומר לתאבון, אפשר לאכול משחיטתו, כמו שאמר רבה. אומרת הגמרא, ותאב אינה מרבי שמעון. אתה יודע מה? בוא נגיד שבאמת הברייתא הזאת הולכת לפי דעת רבי שמעון, שרק שחמץ שעבר עליו הפסח הוא רק אסור מדרבנן. בכל זאת יש לנו פה ראיה לרבה, למה? אומרת הגמרא, מי קטני שאני אומר ספק החליפו? לא, הברייתא אומרת, מפני שמחליפים קטני דוודאי מחליפים. רגע, איזה איסור אתה עובר? סך הכל אם תאכל חמץ שעבר עליו הפסח לפי רבי שמעון, איסור דרבנן. אז אם כן, ומה בדרבנן לא שווה כתרה ואכיל איסורה? מה באיסור דרבנן אותו מומר לתאבון לא יעזוב דבר של היתר שיכול להגיע לו בקלות על ידי שהוא יחליף את החמץ שעבר עליו הפסח עם נוכרי, והוא יקבל חמץ שהיה ברשות הנוכרי, הוא לא יעזוב את האפשרות הזאת וילך ויעשה דבר איסור ויאכל חמץ שעבר עליו הפסח. אז אם כן, בדאורייתא לא כל שכן, שוודאי הוא ילך, ומכיוון שזה בידו, הוא יחפש היתר ולא יעבור על דבר איסור מהתורה. אז יש פה ראיה באמת לדעתו של רבה. והיא הגמרא ראיה נוספת. לימה מסייע לי לרבה שמומר לתאבון, בוחר כשמצוי לו היתר ואיסור, הוא בוחר בהיתר. הכל שוחטין, ואפילו קוטי, ואפילו הראל, אפילו קוטי, ואפילו הראל, ואפילו ישראל מומר, קוטי הראל ישראל מומר. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה הראל? היי הראל, היי חידמי. הראל, הכוונה אחד שלא עשו לו ברית מילה. השאלה, למה לא עשו ליהודי הזה ברית מילה? אילי מה שמתו אחיו מחמת מילה, אם מכיוון שהאחים הגדולים שלו עשו להם ברית מילה והם מתו, לכן לאותו יהודי לא עשו ברית מילה כי חששו שהוא יבוא לידי סכנה, אז אדם כזה, הישראל מעל יהו, הוא ישראל רגיל, אז ודאי שאוכלים משחיטתו. אלא איזה הראל מדובר פה? פשיטה שהוא מומר להרילות. זאת אומרת, הוא בשעת נפש לא רוצה לעשות לעצמו ברית מילה, כי הוא מומר למצוות מילה. הוא לא מקבל עליו את המצווה הזאת. אז אם כן מדובר פה על מומר למצווה אחת, מצווה של ברית מילה. אז אם כן, וכסבר מומר לדבר אחד, לא אבי מומר לכל התורה כולה. זאת אומרת, התנא פה סובר שמומר רק למצווה אחת, פה במקרה שלנו ברית מילה, הוא לא נקרא מומר לכל התורה כולה. בסדר? אז אם כן, אימא סייפה, בואו נראה מה שכתוב בהמשך. אבל, ואפילו ישראל מומר, גם כן מותר לו לשחוט. עכשיו, איזה מומר מדובר פה? היי מומר היחידמי. אם מומר לדבר אחר, לא לשחיטה, אלא הוא מצווה אחרת, כמו ברית מילה, אז זה מצווה, עוד מצווה. אז אם על זה זה מדובר, היינו מומר להרילות. אז מה ההבדל אם הבן אדם הזה מומר למצוות ברית מילה שהוא הרל, או שהוא מומר למצווה אחרת, שמצווה אחרת הוא לא קיבל בשעת נפש? אז בשביל מה צריכים להביא שתי דוגמאות? אלא מה חייבים להסביר שמדובר פה? לאו מומר לאותו דבר. מדובר פה שהוא מומר בדיוק לעניין הזה של שחיטה. שהוא מומר שהוא פשוט מאוד לא מקפיד על שחיטה, מתי שאין לו אפשרות לאכול בשר. זאת אומרת, מתי הוא פשוט מאוד בשביל שהוא ייהנה, אוכל לפעמים בשר שהוא לא נשחט כדין. וכדרבה, שהוא סובר שמכיוון שהוא מומר לתאבון, אם יש לו אפשרות של היתר ושל איסור, הוא יבחר ביתר. רואים מכאן שאנחנו סומכים על מומר שאוכל בשר נבלות לתאבון, אנחנו סומכים על שחיטתו ברגע שיש לו אפשרות לעשות את השחיטה ביתר, סומכים שהוא עשה את זה ביתר. אז יש פה ראיה. אומרת הגמרא, לא, אין פה ראיה. לעולם אם הלך מומר לאותו דבר, לא. באמת, אם אדם הוא מומר לאכול נבלות, אפילו אם זה לתאבון, לא סומכים על שחיטתו. לא כמו שאמר רבא אולי. אבל בכל זאת, כן, מה איתם? למה באמת אנחנו סוברים שלא סומכים עליו? כיוון דדש בי כהתר אדם אלי. מכיוון שהוא כבר כל כך התרגל לאכול בשר שהוא לא נשחט כדין של נבלות, אז כבר זה נחשב אצלו כמו היתר. אז רשי פה מוסיף דבר יפה, הוא אומר, זה נחשב, ולקלה מימר לו שביק אתרה ואכיל איסורה, דעת אתרה חשיב לי. אתה לא יכול להגיד פה חזקה שהוא לא יעזוב דבר איסור, הוא לא יעזוב דבר היתר ויעשה דבר איסור. כי מבחינתו זה לא נקרא בכלל דבר איסור, שתיהם זה היתר אצלו. אז אולי הוא כן ישחט, שחיטה לא טובה. ואז אם כן, אפשר להסביר שבאמת מדובר פה במומר לדברים אחרים, אבל מומר לנבלות אסור לו לשחוט, ולא כמו שאמר רבה. אלא, איזה מומר מדובר פה? לעבודת כוכבים. וכדרבנן, שרבנן סובר חידוש, שאפילו מומר שעובד עבודה זרה, שהוא מזלזל לגמרי במצווה של אמונת השם, והוא עובד חלילה עבודה זרה, אם הוא שחט שחיטתו כשרה. כדרבנן אמר רבנן אמר שמואל, ישראל מומר לעבודת כוכבים, מותר לאכול משחיטתו. אבל אין מכאן ראיה לרבה, כי לא מדובר פה במומר לתיאבון אולי לשחיטה, אלא מדובר פה מומר לעבודה זרה, שמותר לאכול משחיטתו. אומרת הגמרא גופה, אמר רבנן אמר שמואל, ישראל מומר לעבודת כוכבים, מותר לאכול משחיטתו. מאיפה המקור לדבר הכל כך מחודש הזה? שכן, מצינו ביהושפט, שהוא היה מלך יהודה, והוא היה מלך צדיק, שנהנה מסעודתו של אחאב, מסעודת אחאב, שהיה מלך עובד עבודה זרה, שנאמר, ויזבח לו, יהושפט בא, אחרי שאחאב קרא לו, אמר לו שהוא רוצה להילחם שם, על רמות הגלעד, רוצה להילחם בהם, אז הוא בא וקרא ליהושפט מלך יהודה, בשביל שהרי באותה תקופה, היו עם ישראל מחולקים לשני מלכים, היה את מלך יהודה ששלט על שבט יהודה ובנימין, והיה את מלך ישראל ששלט בשאר השבטים, בעשרת השבטים. אז אחאב היה מלך של עשרת השבטים, הוא היה מלך ישראל, ויהושפט היה מלך יהודה. אז אחאב הזמין את יהושפט בשביל לשכנע אותו לצאת למלחמה ברמות גלעד. אז שם כתוב, הפסוק אומר, ויזבח לו אחאב צאן ובקר לרוב ולעם אשר עמו עם יהושפט, ויסיתהו לעלות אל רמות גלעד בשביל להילחם בהם. אז כתוב שם שאחאב הביא בשר ליהושפט הצדיק. אז ויהושפט כנראה אכל מהבשר הזה, למרות שאחאב היה עובד עבודה זרה, מומר לעבודת כוכבים, סימן שאפשר לאכול משחיטתו. שאלת הגמרא ודילמה, אולי אחאב מזבח זבח, אבל מי אמר לך שיהושפט אכל, אולי יהושפט מיכל לא אכל. אומרת הגמרא, הפסוק אומר, ויסיתהו כתיב. ויסיתהו כתיב, אז כנראה שהוא יסית אותו לאכול. אומרת הגמרא, ודילמה בדברים, אולי הוא יסית אותו לצאת למלחמה בלי שיהושפט אכל. אומרת הגמרא, חידוש גדול, אין הסתה בדברים. להסית הכוונה כשבן אדם נותן להו לאכול ולשתות, ואז כשהוא מסית אותו דבריו מתקבלים. שאלת הגמרא, ולא, אין הסתה בדברים, ואכתיב כי יסיתך אחיך. הפסוק מדבר שמה, שאדם, הקרוב משפחה שלו מסית אותו לעבוד עבודה זרה. אז לא כתוב שמה שנותן לו לאכול ולשתות. אומרת הגמרא לא כתוב, אבל מדובר פה באכילה ובשתייה, כי אם האדם מסית את השני ולא נותן לו לאכול ולשתות, הדברים שלו לא מתקבלים. אומרת הגמרא והכתיב, כתוב שהשם אמר לשטן, הוא אומר לו, ותסיתני בו לבלעו חינם, חינם, על איוב. למה אתה מסית אותי סתם נגד איוב? אתה מסית אותי נגדו חינם. אז רואים פה, הקדוש ברוך הוא ודאי לא היה עניין של אכילה ושתייה עם השטן. אז רואים שהסתה זה לאו דווקא באכילה ושתייה. אומרת הגמרא, למה לשני? באמת, מה שקשור לקדוש ברוך הוא זה לא עניין דווקא באכילה ובשתייה הסתה שם. אומרת הגמרא, ודילמה, אולי יהושפט, משתה אשתי. אולי הוא רק שתה שם יין. מיכל לא אכל, אולי הוא לא אכל בשר. אומרת הגמרא, מה ישנה שתייה? שאתה אומר שהיה מותר ליהושפט לשתות מהיין של אחאב שהיה מומר לעבודה זרה, דאמרינן מומר לעבודת כוכבים, לא אבי מומר לכל התורה כולה, ולכן היין שלו לא יין נסך. אם כן, אז מומר, ואנחנו לא חוששים שהוא ניסך את היין, אז אם כן, אכילה נמי מומר לעבודת כוכבים, לא אבי מומר לכל התורה כולה, אז תסמוך עליו על השחיטה שלו. אומרת הגמרא, מה אתה משווה בכלל? אחי אשתה, שתייה סתם יינם הוא. שתייה של יין זה סתם יינם של עובדי כוכבים, ולא ראית איך שהוא מנסח את זה לעבודה זרה. באותו זמן עדיין לא אסרו סתם יינם של עובדי כוכבים, עדיין לא נאסר סתם יינם של עובדי כוכבים באותה תקופה. אבל אכילה של שחיטה ששחט אותו מומר לעבודת כוכבים כמו אחאב, אז אי מהלך מומר לעבודת כוכבים, אבי מומר לכל התורה כולה, והשחיטה שלו פסולה. אז אולי נאמר שיושפט באמת לא אכל מהבשר הזה, רק מהיין הוא שתה. עונה הגמרא, זה לא יכול להיות שיושפט לא אכל. אי בעת אימה, לאו אורחי דמלכה, מי שתייה בלא מאכלה. זה לא דרך המלך, רק לשתות יין ולא לאכול. אז אם פשוט אחרי שהוא שתה, הוא גם אכל. ואי בעת אימה, ויזבח ויסיתהו כתיב, ולא כתוב שהוא יסית אותו ביין, כתוב ויזבח ויסיתהו. אז אם כן אנחנו אומרים, במה יסיתו? בזביחה, על ידי האכילה הוא יסית אותו. דיינו שיהושפט התיר לעצמו לאכול מהבשר של אחאב, סימן שמומר לעבודת כוכבים, שחיטתו כשרה. שואלת הגמרא, ודילמה עובדיה זבח? עובדיה היה אדם צדיק, גמור, והוא היה מאנשי אחאב. אולי הוא זה ששחט את הבשר בשביל יהושפט, ולכן יהושפט שמח לאכול. עונה הגמרא, לרוב כתיב, כתוב שהיה שם המון בהימות, המון בשר. ועובדיה לא אהב הספיק, עובדיה לא יכול להספיק לשחוט כל כך הרבה בשר. שואלת הגמרא, ודילמה 7,000 זבוח, אולי זה אותם 7,000 אנשים כשרים, אולי הם שחטו, מילד הכתיב שכתוב עליהם, והשארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וגומר. אז היו 7,000 אנשים כשרים, אולי אלה שחטו בשביל אחאב, ולכן יהושפט יכל לאכול מהשחיטה שלהם. אומרת הגמרא, לא יכול להיות שהם שחטו בשביל אחאב, כי אחאב היה שוחט אותם אולי. כן? הרי תמור אבי מתמרי מאיזבל, הם התחבאו מאיזבל שרצתה להרוג אותם, אשתו של אחאב. אז לא יכול להיות שהם שחטו בשביל אחאב, הם פחדו מאחאב. ודילמה גברי דאחאב אבו מעלו, אומר רש"י, אולי הם אמונים על ביתו ושוחטים לו לאחאב, היו אנשים הגונים, וכיוון דאבו בבית אחאב, לא אבו יראי מאיזבל. כיוון שהם היו בביתו של אחאב, הם לא פחדו מאיזבל אשתו שתהרוג אותם. דא עובדיה ממונה על ביתו, וצדיק גמור היה עובדיה. אז רואים מכאן שיכול להיות שהיו עוד צדיקים בביתו של אחאב שלא הרגו אותם, ואולי הם שחטו. אומרת הגמרא, אנשים של אחאב ודאי לא היו צדיקים. גברי, אומרת הגמרא, לא סלקא דעתך, דכתיב, הפסוק אומר במשלי, מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. כשאדם הוא מושל, שהוא מקשיב לדברי שקר, כל המשרתים שלו גם רשעים. אז המשרתים של אחאב לא היה אפשר לסמוך על שחיטתם. שואלת הגמרא, ודילמה, גברי דיושפט, נמי לא אהבו מעלו. אולי אותם אנשים שיושפט בא איתם, האנשים של יושפט, אולי הם לא היו אנשים כשרים, ולכן הם אכלו מהבשר של אחאב. אז אם כן, זבוח גברי די אחאב, אכול גברי די יושפט. ממה שזבחו אנשי אחאב, הלא כשרים, אכלו אנשי יושפט, שאולי גם הם לא היו כשרים. וזבוח עובדיה אכל יושפט. מה שעובדיה אכל, רק מהשחיטה של עובדיה אכל יושפט. ואם כן אין הוכחה שיושפט אכל מבשר ששחט לו אדם שמומר לתיאבון לעבודת כוכבים. אומרת הגמרא, זה גם לא יכול להיות. לא סלקא דעתך. מדמושל, מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. מזה שאתה רואה שמושל ששומע לדברי שקר, כל המשרתים שלו נחשבים רשעים כמוהו, אז אותו דבר מידה טובה הרבה יותר. לדבר אמת, משרתיו צדיקים. אז המשרתים של יהושפט ודאי היו צדיקים, והם לא אכלו בשר של נבלות. שואלת הגמרא, ודילמה, זבוח גברי דאחאב, אכל אחאב וגברי. מאותה שחיטה ששחטו אנשי אחאב, אכלו אחאב ואנשים של אחאב. זבוח גברי דיושפט, אכל יושפט וגברי, ומהשחיטה של אנשי יושפט, רק ממנה אכל יושפט ואנשיו. זאת אומרת, אולי הוא הביא איתו את הקיינטרינג, הוא הביא איתו את השחיטה שלו, את הכשרות שלו, יושפט, והוא לא אכל מהשחיטה של אחאב. אולי מתח כזה ביניהם. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות שיושפט. יושפט לא אהב המפליג, אולי ניזר ונבדל נפשי מיני מאחאב. רש"י אומר, הוא לא נבדל ממנו משום חשד כלל, על מאף על גב דה מומר לעבודת כוכבים היה, לא אהב אם מומר לכל התורה כולה. אז רואים מכאן שיושפט כן אכל מהבשר של אחאב, למרות שהוא היה מומר לתיאבון לעבודת כוכבים, כי הוא לא נחשב מומר לכל התורה כולה. אפילו שהוא מומר, לא משנה לתיאבון או להכיס, אפילו שהוא מומר לעבודת כוכבים, אנחנו למעשה סומכים על שחיטתו לגבי מצוות שחיטה, אנחנו סומכים שהוא כנראה שוחט כמו שצריך. שואלת הגמרא מנהלן, מאיפה אתה יודע שבאמת היחסים בין אחאב לבין יהושפט היו כל כך טובים שלא היו נזרים ונבדלים אחד מהשני? אילמה מדכתיב, כמוני כמוך, כעמי כעמך. זאת אומרת שהם היו ביחד גם ב... בקשר שהם סמכו אחד על השני, אתה אומר, זה לא יכול להיות, אלא מעתה כסוסי כסוסיך החנמי, שהם סמכו על הסוסים, והסוסים סמכו עליהם, אלא מה חייב להיות שמדובר פה? אלא מה דעה והסוסיך, תאה והסוסי. זאת אומרת, בוא נלצא למלחמה יחד, מה שיקרה עם הסוסים שלך יקרה לסוסים שלי, אז זה מה שהתכוון להגיד לו, החנמי, מי דעה והלך וילווי עמך, תאה ועליי וילווי עמי, מה שיקרה איתך ועם אנשים שלך, ככה גם יקרה איתו ועם האנשים שלו. אלא אומרת הגמרא, מהכה יש לנו מקור מכאן שהיחסים בין אחאב ליהושפט היו ממש יחסים של, שלא נזהרו ונבדלו אחד מהשני. שהפסוק אומר, הוא מלך ישראל, שזה אחאב, ויהושפט מלך יהודה, יושבים איש על כיסו, ישבו על הכיסאות שלהם, על כיסאי כבודם, מלובשים בגדים מכובדים. איפה הם ישבו? בגורן, פתח שער שומרון. בפתח של שער של שומרון היה גורן? מהי גורן? אילה עם הגורן ממש, מקום שאוספים שם את התבועה, לא מצאו מקום אחר איפה לאסוף את התבועה חוץ מבשער הראשי של כל, של כל שומרון, בטרמינל, כן, בשער המרכזי לכניסה לשומרון. לא מסתבר דבר כזה. אתו שער שומרון, גורן אבא, אלא כי גורן. הם ישבו בצורה של גורן. מה זה כי גורן? מסביר רש"י. הם היו יושבים כמו גורן בחיבה וברעות ובאגודה אחת. מי זה הגורן הזה? כסנהדרין. שסנהדרין ישבו גם כן כגורן, שאין חושדים זה את זה בין הסנהדרין. אז ככה גם ישבו אחאב ויהושפט בכזאת נאמנות אחד השני. איך אנחנו רואים שבאמת הסנהדרין הייתה יושבת כמו גורן? דתנן, סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה, ככה הם היו יושבים כמו חצי עיגול, אחד ליד השני, כדי שיהיו רואים זה את זה. מסביר רש"י, להיות שומעין איש דבר חברו, ומתווכחין זה עם זה, וכך על ידי זה עד שתצא הוראה כהלכה. אבל שאילו היו יושבים בשורה שלו בעגולה, שורה ישרה, כמו במזרח, אז הם בני ראש השורה רואים בני סוף שורתו. קשה מאוד לראות ב-71 או 72 זקנים, אחד בצד אחד של השורה, לראות את הצד השני. וכעגולה שלמה גם כן לא היו יושבים, לא ישבו בעיגול שלם. למה? כדי שיהיה מקום לצאת ולבוא באמצע. ועד כאן השיעור על דף ד'.